מתי ראוי לפשר ומתי בייזן אמור לנהוג בשיטה בגישה של יקוב הדין את ההר. אבל לפני שאנחנו עוסקים בגישה הלכתית פרקטית, מה זה פשרה? אז הסוגה המרכזית בכל השעס כולו זה בסנהדרין דבר. כאן, אפרפי שהמושג פשרה נמצא במקומות רבים, זאת הסוגה המרכזית. ושתי ספקות נידונו בסוגיה זו. האם צריך שלוש דיינים בפשרה, כשם שבדיני ממונות צריך שלושה דיינים? האם דין פשרה כדין דיון כדין משפט לגבי מספר הדיינים, או שם הפשרה ביחיד? והאם פשרה צריכה קניין? האם בית דין מוסמך לפשר בלי שבעלי הדין הנידונים קיבלו עליהם את הפשרה בקניין והסמיכו את בית הדין לפשר, או שמה פשרה אינה צריכה קניין? האם יש קשר וזיקה בין שתי הספקות האלה? האם הם שני צדדים של אותו המטבע או לא? והשאלה הבסיסית, האם פשרה זה חלק של דין, או פשרה זה מחוץ למסגרת של דין? כי ידעתיו, כתוב בתורת משה בפרשס וירא, כי ידעתיו למענה שיצווה את בניו וביתו אחריו ושמרו צדקה, לעשות צדקה ומשפט, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט, במסכת סנהדרין דף נון וב עמוד ב', ואותה סוגיה בסכת סנהדרין מדברת בעיקר בשבע מצוות בני נוח, ואחד משבע מצוות בני נוח זה דינים. כותב שם רש"י, לעשות צדקה ומשפט, דין ופשרה. צדקה ומשפט זה דין ופשרה. האם הפשרה קשורה לדין, הוא חלק, הוא נכנס תחת הכותרת במסגרת של דין, או שמה במסגרת של צדקה? אם נפרש את הפסוק ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט, ורש"י כותב דין ופשרה, לכאורה הפשרה קשורה לצדקה. צדקה, דיני צדקה כתובים בירדה, לא בדיני חושן משפט. האם נאמר באופן קיצוני שהפשרה נובעת מירדה ולא מחושן משפט? אבל ברור שזה בהלכות דיינים. שני סימנים בהלכות דיינים עוסקים בפשרה, סימן י' וסימן י' ב'. סימן י' מדבר על הדיינים, סימן י' ב' מדבר על תוקף וסמכות של פשרה. אז איך אנחנו מגדירים את הפשרה? האם פשרה הוא חלק של דין, ולפעמים גם מידת הדין דורשת פשרה, או שמה פשרה מקורה בצדקה? אף על פי שהדין כך, הפשרה גוזרת אחרת, משום שבית דין אמור לעשות צדקה ומשפט. למיתו של דבר, פשרה זה כותרת כללית, והרבה סוגיות שונות, מושגים שונים, נכנסים תחת המושג של פשרה. ועשית הישר והטוב, כך נסתבנו בפשט ואת חנן, ועשיסו היושר והטוב, רש"י בפירושו על התואר כותב, ועשיסו היושר והטוב, זו פשרה לפנים משורת הדין. יש פשרה שהיא בשורת הדין, ויש פשרה שהיא לפנים משורת הדין. אז היום בשיעור אנחנו מדבר על שלוש מושגים של פשרה, ולא הרי זה כהרי זה. אז ציטטתי את דברי רש"י, ועשית הישר והטוב, זו פשרה לפנים משורת הדין. לפנים משורת הדין בחושן משפט בדרך כלל נאמר כאשר אחד משני הצדדים הוא אני. ומכיוון שאנחנו אמורים לרחם על עניים, אנחנו פוסקים לפנים משורת הדין. במנחסו שדבורים סימן י' ז', יש סימן ארוך על הפסוק ועשית הישר והטוב, ומכל מאות הסוגיות הרבות שיש במנחסו של על התורה, אולי הכותרת המסקרנת ביותר זה מיכסון של דבורים סימן י' ז'. והכותרת של הסימן הזה, משפט המוסר בדיני ממונות. ניסוח מודרני, ניסוח מסקרן, אבל זה הכותרת סימן י' ז' מיכסון של בחומש דבורים, משפט המוסר בדיני ממונות. ומה שניסיתי להוכיח בסימן הארוך הזה, שיש דיני ממונות שנגזרים לא רק באמת המידה של המשפט, אלא גם באמת המידה של המוסר. דינה דבר מצרה. אדם רוצה למכור נכס. הלכה אומרת שאם יש שכן שרוצה לקנות את הנכס, הוא בא לפני כל אדם אחר. הדין הזה לא נובע מתורת המשפט. בתורת המשפט, בעל הנכס הוא זכאי למכור לכל מי שיחפוץ, לכל מי שירצה, הנכס שלו, והוא רשאי להשתמש בו ככל דרך שירצה, וגם למכור לכל מי שירצה. המוסר מתפרצת לעולם המשפטים, והתורה אומרת, ועשית הישר והטוב. מבחינת המוכר, שניהם רוצים לשלם אותו מחיר. מבחינת המוכר, אין לו שום נפקותא למי הוא מוכר. מבחינת הקונים, השכן יכול לעשות שימוש מרבי בנכס הזה מאשר אדם אחר. הדין הזה מקורו בנכסים חקלאיים. אדם יש לו שדה. כשהוא קונה שדה סמוך, הוא חוסך בהוצאות. כלי עבודה נמצאים באתר, הפועלים נמצאים באתר, ולכן יש כדאיות יתרה לשכן לקנות את השדה מאשר אדם במקום אחר. כאשר יש לך שתי שדות ואתה הופך אותם לשדה אחד, אתה חוסך המון הוצאות מאשר אם יש לך שתי שדות בשני אתרים שונים. הפוסקים אומרים, כך הדין גם כאשר מדובר במגורים. שני בתים סמוכים זה לזה, אתה יכול לחבר אותם, לעשות בית אחד גדול. ולכן בדין הזה במצרה, אתה חייב למכור לשכן, ולא לאדם שאיננו שכן. זה הולך נגד תורת המשפט. בתורת המשפטים אני בעל הנכס, ואני רשאי למכור את הנכס לכל מי שארצה, ועשית הישר והטוב אומר לא. דין אחר שחזר השתיתו על הפסוק הזה, ועשית הישר והטוב, זה שום ההדרה לעולם. תלוויתי כסף לפלוני, הוא שיאבד לי נכס. הוא לא שילם כאשר הגיע זמן הפיראון. אני קיבלתי את הנכס, גביתי את הנכס, וזה גם במשפט המודרני, זה המושג של משכנתה. קיבלת הלוואה בנקאית, שיבדת את הנכס, לא פרעת את המשכנתה. הבנק זכאי לקנות חזקה בנכס תמורת הכסף שאתה קיבלת ולא שילמת. לפי הלכה, שומה הדרה לעולם. הלווה לא שילם, הוא לא פרע את החוב. המלווה השתלט על הנכס. אם הלווה בא אחרי שנה, שנתיים, שלוש שנים, ואומר, עכשיו יש לי כסף, אני רוצה לפרוע את החוב. עבר הזמן, פלוני המלווה כבר גר בנכס, הוא צריך לפנות את הנכס, לקבל את הכסף ולהחזיר לך את הנכס. חזל אומרים, אדם מתקשר לבית, הוא קשור נפשית לבית הזה, הוא גר בו שנים רבות, ולכן המוסר אומר, תחזיר לו את הבית ותקבל את כספך. והדוגמאות האלה מוכיחות, שלפעמים גם במסגרת המשפט יש משקל למוסר. ולכן הכותרת של הסימן שכתבתי, משפט המוסר בדיני ממונות. אלה הלכות קבועות. זה לא לפני משורת הדין. זה שורת הדין. שתי הלכות האלה. שומה הדרה לעולם. דינה דבר מצלה. המצלן, השכן, יש לו זכות קדימה. אלה הלכות קבועות. אף על פי שהן לא מושתתות על המשפט, אלא על המוסר. לפני משורת הדין, המושג הזה אומר, הדין ברור, אבל בית דין מציע לנהוג לפנים משורת הדין. ונחלקו הראשונים, האם יש לבית דין סמכות לכפות הנהגה לפנים משורת הדין, או רק להמליץ על הנהגה לפנים משורת הדין. כי עצם המושג, ההגדרה, לפנים משורת הדין, עצם ההגדרה אומרת, זה לא דין, זה לא דין. הדין אומר כך, אבל החסד אומר, ראוי לנהוג לפנים משורת הדין, ולכן, בדין הזה במצלה, שום ההדרה, שתי הלכות שהקדמתי לפני מספר דקות, ההלכות האלה, בייזדין ודאי כופה מעל המוכר למכור לשכן, אם תנאי התשלום הם אותו דבר, אם שני רוכשים מוכנים לשלם אותו מחיר, באותם תנאים הוא חייב למכור לשכן. זה לא לפנים משורת הדין, זה שורת הדין. מלבד זאת יש הנהגה לפנים משורת הדין בנחל קורשיינים, האם בייזדין יכולים לכפות הרגה לפנים משורת הדין. איפה נכנסת הפשרה? האם זה מעין לפנים משורת הדין? או שמה זה שורת הדין? איך מגדירים פשרה? אז ציטטתי את רש"י, לעשות צדקה ומשפט, צדקה ומשפט זה דין ולפנים משורת הדין. האם אלה הספקות שבסוגיה שלנו, בסנהדרין דבב, אם פשרה זה דין, צריך שלושה דיינים. אם פשרה זה לא דין, זה מעין צדקה, אז למה צריך שלושה דיינים? שלושה דיינים זה דין של בייס דין בממונות. אולי לפשרה לא צריך בי דין, וזה הספק של הגמרא, אולי פשרה ביחיד. השאלה האם פשרה צריכה קניין? אם פשרה זה חלק של דין, כאשר אנשים מתייצבים בפני בית דין, הם לא צריכים לקבל קניין. זה הדין של בית דין, לבית דין יש סמכות. אבל אם פשרה זה לא בקונטקסט, בהקשר של דין, אלא צדקה, אז בית דין צריך סמכות לכפות חסד, לכפות צדקה, ולכן צריך קניין. אז האם שתי הספקות האלה הם שני צדדים של אותו המטבע או לא? האם נכון לומר שאם פשרה צריכה שלושה ידנים, היא לא צריכה קניין, כי אז זה חלק של דין. אם פשרה לא צריך שלושה דיינים, אלא דיין יחיד, אז זה לא קשור לדין, זה קשור לצדקה, ולכן צריך קניין. כך היה נראה לכאורה, אבל לא כך ההלכה. כי בהלכה הגמור אומרת, מסקנת הסוגיה, הלכתה פשרה צריכה קניין, ומאידך לא צריך שלושה דיינים לפשר, ויש כאן מעין סתירה. ולכן מבואר גם ברש"י וגם בתוספות בסוגיה שלנו, ששורש הספקות שלנו, האם פשרה צריכה שלושה, האם פשרה צריכה קניין, השאלה הבסיסית איננה אם שאלה זה דין או לפנים משורת הדין. הצד שצריך שלושה, כפי שכתוב בירושלמי, בתחילת מסכת סנהדרין, בית עמוד בית בירושלמי, כתוב בירושלמי שפשרה צריכה שלושה, כי פשרה צריכה הכרע הדעת. המשקל של סברה מאוד עדין, קל יותר לפסוק דין, כי דין מושתת על כללים קבועים, על מקורות קבועים, אבל כאשר אנחנו נותנים סמכות לבית דין לעשות פשרה, ופשרה תלויה בנטיית הלב, צריך שלושה דיינים, והתוספות כותבים, אין הכל בקיאים בפשרה. העובדה שלמדת את שלושת הבבות, בבא קמא, בבא מציע, בבא בתא, ולומד את לוחו של משפט, עדיין לא נותן לך את הכלים הנאותים הנדרשים לפשרה, כי פשרה תויה הרבה בנטיית הלב. ולכן יש סעד לומר שצריך שלושה. וחכמים לומדים, כשם שהתורה אמרה שבית דין של ממונות צריך שלושה דיינים, ומכאן למדנו, טובים השניים מן הוחד, טובים השלושה מן השניים, כי ברוב דעות יצא המשקל הנכון והמשקל הראוי. אז כדי לעשות פשרה, חכמים לומדים מדין תורה של בית דין לממונות. כשם שהתורה גוזרת שבית דין צריך שלושה דיינים כדי שיהיה מגוון של דעות, וכדי שיהיה הדיין השלישי שיוכל להכריע אם יש חילוקי דעות בין השניים, כך תקנו חכמים גם בפשרה. לא משום שפשרה היא דין, יכול להיות שפשרה איננה דין, היא נובעת ממידת החסד, אבל עדיין צריכים שלושה. וכלשון הירושלמי, כי הפשרה צריכה הכרעת הדעת, ולא הכל בקיאים בפשרה. וכיוצא בזה לגבי האם פשרה צריכה קניין או לא. הצדדים צריכים להסכים לפשרה, ותכף נדבר על איך זה עובד. ומכיוון שהצדדים צריכים להסכים לפשרה, אנחנו חוששים שללא קניין אולי זה הסכמה בטעות, ולכן צריך לחזק את ההסכמה על ידי קניין. תמציא דברינו, שתי הזרקות האלה, לאו הבהתליה. ואין שורש הספקות בעצם הגדרת המושג של פשרה. כי שאלנו האם פשרה נכנסת תחת הכותרת של דין, או שמה פשרה צורה לצדקה. לפני משורס הדין יש משקל אמפלוני עני או עשיר. כי לפני משורת הדין זה צדקה. בצדקה בית דין צריך להתחשב במצב הכלכלי של הצדדים, לא כך בפשרה. המסקנה שלי, פשרה זה לא בדיוק דין, וזה לא בדיוק חסד. פשרה מושתת יותר על המוסר, ועל לפעמים בית דין מפשר כאשר הדין לא ברור. ולכן זה מביא אותנו לשאלה, מתי בית דין ראוי שיפשר, מתי בית דין צריך לפשר. אז בית דין צריך לפשר, ראוי שיפרה בשני מצבים שונים. מצב אחד, כאשר לא ברור לבית דין מה שורת הדין. והתורה שלנו מלאה ספקות. הרמב"ן כותב בהקדמה שלו לספר המלחמות. ספרו של הרמב"ן מלחמות השם בא כתגובת נגד לספרו של רבינו זרחיה הלוי שכתב את ספר המאור. הפוסק הראשון, החשוב ביותר לאחר חתימת התלמוד, היה האלפסי. רבינו יצחק אלפסי שהוא כתב את הריף. וריף זה קיצור של יצחק אלפסי. בניגוד לרמב״ם, שניסח הכל מחדש, שיטתו של הריף הייתה לבחור קטעים מובחרים של הגמרא, רק אותם קטעים שהוא פסק כמותם, הלכה פסוקה. במקום לכתוב ספר לנסח את הכל מחדש כפי שנהג הרמב״ם, הריף העדיף לשמור על לשון חז"ל, אבל על תקציר הלכתי. אותם המאמרים שהוא פסק להלכה, זה הריף. בא בעל המאור והוא חולק כמעט על כל פסקי הריף. הרמב"ן היה מריץ גדול של הריף, של האלפסי, והרמב"ן קרא לספר שלו מלחמות השם, והוא משיב על כל התקפותיו של רבינו זרחיה על הריף. בהקדמה שלו כותב הרמב"ן, שאין בתורתנו על פירו ברוב הסוגיות אין הכרעה חוטה, אחת וברורה וחד משמעית. ההלכה נגזרת משיקול הדעת, גם כאשר התמונה איננה חתוכה וברורה ופסוקה. זה הקדמה של הרמב"ן על ספרו מלחמות השם שבו הוא בא להצדיק את הריף. אני מנחיל לכם קצת ידיעות מעניינות. אם אני יכול לקבל גמרא יבמות עם ריף, אם זה בהישג יד, כי רק פעם אחת פעם אחת הרמב"ן מרים ידיים והוא אומר, עם כל ההרצה שלי וכל האהבה שלי לרבינו הגדול האלפסי, פעם אחת הרמב"ן מרים ידיים. איפה אני אמצא את זה פה? אני רגיל אם יש שז וילנה, זה יקר עליי. אני מכיר את צורת הדף, אבל לא את ה... בכל אופן, אני מצטט לכם את הלשון. זה ממש לא קשור לענייננו, זה רק ידיעה מעניינת שתלמידי חכמים תת למעלה מצאתי. הרמב"ן בתפתת, מצאתי. תפתת מדפוס וילנה. זה פרק שלישי של מסכת יבמות. והמאור, רבינו זכי, הולך על הריף. והרמב"ן מנסה ליישב, והוא לא מצליח, והוא כותב. ואולי המעיין יפה ממנו ימצא בהן מה שנעלם מעינינו. שיבוא מישהו שיודע לעיין יותר טוב ממני, והוא ימצא דרך ליישב את דברי הריף. ואולי אין דברי ההלכות בזה נכונים. אולי הריף לא צודק, כי אין השלמות בלתי להשם לבדו יתברך ויתעלה ויתנסה שמו ברוך הוא. אז פעם אחת שאני זוכר שהרמב"ן מרים ידיים, והוא כותב, אולי, לא מצאתי דרך ליישב את הריף. אולי מי שיודע לעיין יותר טוב ממני, הוא ימצא דרך ליישב את דברי רבינו. ואז הוא כותב, אולי הוא לא צודק, כי אין השלימות אלא בלתי לשם לבדו, יתברך ויתעלה ויתנשא שמו. אז איך הגעתי לרמב"ן הזה? כבר שכחתי איפה התחלנו. אז דיברנו על פשרה. אז יש מצב שבית דין לא יודע להכריע, ומי כמי שיושב בדין 25 שנים, יש מצבים כאלה, בכל תחומי התורה, שיש נטיית הלב ונטיית הסברה לכאן ולכאן, כותב הראש. וראש מופיע בכלל קוף זין, בתשובס הראש, כלל קוף זין סיביו, ושכן הוא מצטט את הראש, סבן יוד בית, יוד בית זה דיני פשרה בחושם משפט סעיף ה'. כשבייסדן לא יודע להכריע, אסור לו להסתלק. משום שכשבייסדן לא מכריע, הוא מרבה מחלוקות בעולם. ולבייסדן יש שני תפקידים, לעשות משפט וצדק ולהרבות שלום בעולם. ולכן כאשר בייסדן מסופק, הוא לא יכול לומר, אני לא יודע, תצאו מכאן, כי אז מה יקרה? הם יצאו ויריבו, ובייסדן מנציח מחלוקת, ובייסדן גם אמון ומופקד להרבות שלום, ולא ריב ומדון, ולכן בחיי גבנה, באותן הנסיבות, בייסדן צריך להציע פשרה, ויש לו אף סמכות לכפות פשרה על הצדדים. וזה במסגרת חובת הבייסדן לעשות שלום. זה משפט או צדקה? לא משפט ולא צדקה. אלא מה? מוסר. וזה מחזיר אותי ליסוד הראשון שאמרתי היום. משפט המוסר. ועשית הישר והטוב. לא רק ישר אלא טוב. לעשות טוב בעולם. אז כאשר בית דין לא יכול להכריע להיכן הדין נוטה, ויש צדדים לכאן ולכאן, מה הוא אמור לעשות? אופציה אחת, וזו האופציה שלכאורה היא הנכונה, לומר פשוט, לא יודע, לא יודע, תלכו. אם אתה לא יודע, יש לך להניח שגם בית דין אחר לא ידע, מה הוא אמור לעשות? אומר הראש, לא להנציח ריב ומדון, בית דין צריך להציע פשרה לפי נטיית ליבו. זה מצב אחד. מצב שני, שמושתת על אותו הנחת יסוד. לפעמים בית דין יודע מה הכרעת הדין, אבל הוא משוכנע שהכרעת הדין ינציח מחלוקת וריב, גם אז הוא מוסמך לפסוק לפי פשרה. במצב הראשון, הפשרה לא סותרת הדין, הוא בא במקום הדין. באפשרות השנייה, הפשרה סותרת הדין, וכשיש פשרה שסותר דין, אם הדין יגרום ריב ומדון, זה כבר חידוש. בית דין מוסמך לפסוק לפי פשרה. האפשרות הראשונה מקורו בתשובה שרוש כלל קוב זיין כפי שאמרתי. האפשרות השנייה שבות יעקב מחשובי האחרונים חלק בית דין מקוב ממאי. הוא אומר כאשר בית דין משוכנע שהפסיקה לפי המשפט יגרום בהכרח לריב ומחלוקת, הוא אמור להציע פשרה ולפסוק לפי פשרה. זה מאוד מצוי בדיני ירושות, ואני מדבר עכשיו כדיין עם הרבה ניסיון, מאוד מצוי בדיני צוואה וירושות. כאשר הפסיקה ההלכתית בהכרח תגרום לקרע גדול במשפחה, בית דין אמור להציע פשרה ואפילו לכפות פשרה. אז האפשרויות של בית דין, מתי ראוי לפשר, הן מגוונות. ושני המצבים שהסברתי, זה לא צדקה. בית דין לא בא לעשות צדקה, וזה לא משפט, אלא מוסר. לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום. הרמב״ם כותב בסוף הלכות חנוכה, תורה ניתנה כדי לעשות שלום בעולם, והשלום הוא ערך עליון. ובפרק ראשון של מסכת אבות, למדנו על שלושה דברים העולם עומד, על האמת, על הדין ועל השלום. הדין והשלום הם שני ערכים יסודיים. ומה אנחנו אומרים לעשות כאשר הדין סותר את השלום? אומר שושנקב, השלום הוא ערך עליון אפילו יותר מהדין. אבל בית דין צריך להיות מאוד זהיר בחיי גוונה. אז אמרתי מקודם שיש שני סימנים בהלכות דיינים שעוסקים בדיני פשרה. סימן י' וסימן י' ב'. סימן י' מדבר על הדיינים. וסימן י' כתוב שדיין צריך לברוח מן הדין, והוא צריך להציע פשרה. זה לטובת הדיין, לא בהכרח לטובת המדיינים. לא בהכרח לטובת המדיינים, לטובת הדיין. איך אתה יכול לדעת על ביתך שאתה צודק, ולכן לטובתך תתרחק מן הדין? אבל בחיי גבנו הוא צריך את הסכמת הצדדים לסדלק מן הדין. העובדה שאתה מתיירה ואתה רוצה לשמור על עצמך, לא מצדיק לכפות פשרה על המדיינים. אבל כאשר הפשרה היא לטובת המדיינים, או למנוע ריב ומחלוקת, אז בית הדין יכול גם לכפות פשרה, ולא רק להציע פשרה. האבני נזר, ואבני נזר היה אדמו"ר מסוכתשוב, אחד מענקי גדולי פולין, מעט גדולי ישראל היה בכוחם לשנות כיוון, ואבני נזר שינה לחלוטין את דרך הלימוד בפולין. עד לאבני נזר, דרך הלימוד הפולני היה פלפולים עצומים, ואבני נזר עשה בפולין מה שרב חיים מבריסק עשה בליטה, והוא שינה דרך הלימוד לעבר לימוד עיוני, ואבני נזר בחושב משפט שמחיו גמר כותב, מעולם לא הכרעתי בדין אלא בדרך פשרה, וזה כבר דבר קיצוני. זה כבר משפט קיצוני, אבל כך מעיד אבני נזר על עצמו בסימן חב גמר בחושב משפט. תמיד ברחתי מן הדין, ותמיד הצעתי פשרה. אני חושב שלא תמיד זה מוצדק. משום שאנשים ינצלו את הנטייה של בדי דין להציע פשרות. וזה אחד הסיבות שאנשים לא אוהבים לבוא לבית דין ויעדיפו ללכת לבית משפט. כי לפעמים אנשים לא הגונים יעדיפו ללכת לבית משפט, הם יודעים שהם לא צודקים, והם סומכים על כך שבית משפט תמיד יציע פשרה. והם רמאים, והם יודעים שאין הצדק איתם, והם יודעים שבבית משפט יגלגלו אותם מכל המדרגות, ולכן יעדיפו לבוא לבית דין, כי נטיית בית הדין להציע פשרה, ולא תמיד יש הצדקה בפשרה. ואני סבור, כאשר בית דין התמורה ברורה לפניו, מי צודק ומי לא צודק, אסור לברוח מן הדין וללכת לפשרה, אלא בחיי גם נצריך לנהוג, יקוב הדין את ההר. ומה שכתוב בחושב משפט, שתמיד צריך לנטות לכיוון הפשרה, זה כאשר שני הצדדים אנשים הגונים, ויש באמת צדדים לכאן ולכאן, אז הדרך לא נוכל דרך הפשרה. לא כך בזמננו, ולפעמים התמונה כל כך ברורה, מי צודק ומי לא צודק. ובית הדין אפילו מתרשם, שהצדדים לא נמצאים כאן, אלא משום שיש צד בין הצדדים שיודע בליבו שהוא לא צודק, הוא נמצא בבייזנר רק כדי לשחות ולסמוך על כך שבית הדין יציע פשרה, אסור בחייה אגב נלציע פשרה, אלא יש לנהוג, ויקוב הדין את ההר. אז אני מקווה שדבריי היו ברורים היום, משום שנגענו להרבה סוגיות בדקויות ובמורכבות. מי שרוצה לעיין יותר בסוגיה זו, מנחסו של דבורים, סימן י"ז, הסוגיה שם הרבה יותר רחבה, והנושא שם הוא המשקל של המוסר בדיני ממונות, ואני רוצה לתת עוד דוגמה מאוד בולטת מהלכות גביית חוב. וזה פרק כמה של בבא קמא, לא מסכת סנהדרין. אז בדיני גביית חוב יש הלכה. אין גובים מנכסים משועבדים במקום שיש בני חורין. כאשר אדם נתן הלוואה, והלווה שיאבד נכסים, והוא לא פורע בזמן, כל זמן שיש נכסים ביד הלווה, לא גובים מלקוחות. כי מעיקר הדין, אם הלווה מכר נכסים, אותם נכסים משועבדים למלווה, והמלווה יכול להוציא מידי הלקוחות, מידי הרוכשים. אבל כל עוד יש נכסים ביד הלווה, אי אפשר לפגוע בזכות הלקוחות הרוכשים. ולמה זה? כתוב בגמרא, הרוכשים הלקוחות יכולים לומר למלווה, הנחתי לך מקום לגבות הימנו. לפני שאני קניתי את הנכס הזה בדקתי. אני לא רציתי להסתכן שאני משלם כסף וקונה נכס ומחר מישהו יוציא את הנכס מידי, כי יש חוב. ולכן כשאני קניתי את הנכס, וידעתי שאני משאיר מספיק נכסים ביד הלווה שתוכל לגבות הימנו. ולכן, אין גובים מנכסים משועבדים במקום שיש בני חורין. אדם נתן הלוואה. בעל חוב זכאי לגבות נכסים בינוניים. במבט של חז"ל, כאשר מדובר בנכסים, נכסים דלא ניידה, נדלן. כאשר מדובר באדמה חקלאית, יש שלוש רמות. עידית, וזה האדמה, השדות המשובחות ביותר, שנותנים מרבית פרי משובח, בינונית, שזה בעל ערך בינוני, וזיבורית, זה אדמות לא טובות. מבחינת השווי, בעל חוב גובה את מלוא ערך החוב. אם זה זיבורית, הוא יקבל שני דונם, אם זה בינונית, הוא יקבל דונם, אם זה עידית, הוא יקבל חצי דונם, אבל תמיד הוא ירצה אדמה משובחת, גם אם החלקה קטנה יותר. אז בא החוב שרוצה לגבות מלקוחות, דינו בינונית. הלקוחות יכולים לומר, השארנו לך מקום לגבות ממנו, אף על פי שהשדה שנשאר ביד הרובה זה זיבורית, ברחוב צריך להסתבק בזיבורית. לא נוגעים בנכסים שביד הלקוחות כשיש בני חורין. מה הדין? כאשר יש עידית ביד הלווה, כולם גובים מן העידית. כסוב עשה שדינה בזיבורית, ברחוב שדינו בבינונית, כולם לוקחים מן העידית, כי זה מה שנשאר ביד הלווה. ולא נוגעים בנכסיהם של הלקוחות, כאשר יש נכסים ביד הלווה. מה הדין? ראובן קנה משמן שדות, ינואר, פברואר, מרץ. הנכס האחרון שהוא קונה, זה הנכס המשובח ביותר. עכשיו, ניזוק שדינו בעידית, בלחוב שדינו בבינונית, כתובת אישה שדינה בזיבורית, כולם רוצים את הנכס האחרון שהוא קנה, כי זה הנכס שכל השעבודים התנגסו אליו. הוא יכול לומר להם, אם אתם מוכנים לקחת כל אחד כדינו, כתובת אישה זיבורית ברחוב מבינונית, אז אני שמח לפצות אתכם, אומר הלקוח. אבל אם כולכם מתעקשים לקחת עידית משום שזה הנכס האחרון שקניתי, אני יכול, לא מצא את הביטוי הנכון, לא רוצה להשתמש בסלנג, אני יכול לקפח אתכם. אני אחזיר נכסים גרועים ללווה, ואז כולכם תקחו מזיבורית, מנכסים גרועים ביותר, משום שזה מה שישאר ביד הלווה. אני אחזיר לו. ואני אשיב בידי את העידית, את הנכסים המשובחים. והוא רשאי לומר כן. למה? השיעבוד שלהם על העידית, כי זה נכס אחרון שקנית. אז כל השיעבודים התנגזו לנכס שהיה ביד הלווה. כאן יש דוגמה שהדין סותר את הצדק, את המוסר. כי לפי הצדק ברחוב גובה מבינונית. כתובת אישה מזיבורית. זה רק סיבה טכנית שאתם זכאים לקחת עידית, נכסים משובחים. משום שבפועל זה הנכס האחרון שקניתי. אבל עכשיו כל הנכסים בידי. כבר אין שום דבר ביד הרובה. ולכן הוא יכול לומר, אם כל אחד מקבל כדינו, מה טוב. אם אתם מתעקשים לגבות ממני את הנכסים המשובחים יותר שקניתי, יש בידי לעשות תרגיל, אני אמכור בחזרה זיבורית, ולכן כולם יצטרכו לקחת זיבורית, דהיינו נכסים לא משובחים. זה דוגמה שהצדק מתנגש בדין, והצדק גובר. אז מי שרוצה יותר ללמוד בעיון, כל מה שאמרנו היום, מנחסושו, סמן י"ז, חומש דברים, וחלק מהדברים שאמרתי היום, החלק הטכני, מתי בית דין ראוי לו לפשר, ומתי ראוי לומר יקוב את דין את ההר, זה עדיין לא נתפס, תשובה שכתבתי בשנים האחרונות, ואני אשמח לשלוח את זה לכתובת כלשהו, שאני אדבר עם ראש הישיבה. אלו דברינו היום, בסוגיה הגדולה והמורכבת של פשרה. השאלה הבסיסית שבה פתחנו את השיעור. האם שאלה זה צדקה או משפט? אני אומר, לא משפט במובן הטהור, ודאי לא חסד במובן הטהור, אלא מוסר. לפעמים המוסר מכתיב מה אמור להיות הדין, והפשרה נועדה בעיקר לעשות שלום בעולם ולמנוע ריב ומדון. כאשר בית דין לא יכול להכריע באופן ברור בדין, ויש מצבים כאלה, וההסתלקות מן הדין בהכרח ינציח את הריב, בית דין אמור לפשר. וגם כאשר בית דין סבור שהדין סותר את הצדק, בית דין אמור לפשר. כדי למנוע מחלוקת, בית דין אמור לפשר. אלה הם העקרונות הבסיסיים בסוגיה הגדולה של פשרה.